לאחרונה שהיית כמה שבתות בלייקווד ואף פרסמת מספר מאמרים וסיפור אחד בעקבות שהותך כאן. מאוד מתפלך פספסת את הסיפור המדהים של הרב סטיבן אמון, תושב לייקווד ניו ג'רזי. בכל שנה בערב ראש השנה נהגה אשתו של הרב סטיבן אמון ללכת יחד עם אחיה ואביה לבית הקברות היהודי בסטטן איילנד כדי לפקוד את הקבר של אמה. כשבועיים לפני ראש השנה נסע עם בעלה הרב סטיבן אמון מלייקווד לברוקלין כדי לבקר את הנכדים שלהם. כשנסעו על כביש 440, יש יציאה לכביש 4 לדרך קיל, נזכר הרב אמון שהדרך קרובה מאוד לבית הקברות. הוא הזכיר לאשתו שעוד כשבועיים תחול ההזכרה על אמא, או ככל הנראה היא לא תוכל להשתתף בה. הוא אמר להייתו, אם נצא ביציאה הקרובה נוכל להגיע ישר לבית הקברות, זה יהיה אומנם עיכוב של 20 דקות להגיע לברוקלין, אך זו הזדמנות מצוינת. אשתו של הרב אמון אמרה, כן, זה רעיון טוב. הם פנו ביציאה והגיעו לבית הקברות. בית הקברות היה ריק לחלוטין, מה שנתן להם את האפשרות לנסוע ממש של הקבר. הם יצאו מהרכב, התחילו להתפלל. גברת אמון התפללה זמן רב. רב אמון כבר סיים, חיכה לה, ובזמן שחיכה הוא הביט סביבו ושם לב לרכב קבורה מפואר, מלווה בעוד כמה מכוניות שנכנסו לבית הקברות ועצרו במרחק כמה שורות מאחוריהם. לרב אמון זה היה נראה מאוד מוזר. איזה רכב שמשמש בדרך כלל אנשים השייכים לדת הנוצרית, ובית הקברות הזה היה כמובן יהודי. אבל הוא אמר לעצמו, כנראה מדובר ביהודי הרחוק מתורה ומצוות, או משפחה אולי חצי מתבוללת, דבר נפוץ ביותר בקרב היהדות הלא אורתודוקסית בארצות הברית. ולאלה עושים לו הלוויה כמו שהם יודעים. פתאום אחד ממשתתפי הלוויה עובר בין הקברים, ניגש אליו ואומר, תוכל להתלוות אלינו לרגע, אנחנו צריכים מניין לקדיש. הרב אמון נחגש לאשתו שהייתה שקועה בתפילה ליד קבר אמה ואמר לה שהוא הולך להשלים מניין לקדיש ויחזור תוך זמן קצר לקבר. הוא התקרב למקום וראה שני אנשים מבוגרים, כנראה בניו של הנפטר, שלמלא הכיפה הזמנית של ראשם לא היה שום דרך לדעת שהם יהודים. היו שם עוד כמה בנים יותר צעירים אך נשואים, גם הם, כנראה נכדיו של הנפטר, ועוד כמה זקנים, ככל הנראה חבריו, 9 במספר בסך הכל, הוא היה עשירי. הרב אמון סייע להם להוריד את הארון לתוך הקבר, הדבר נעשה על ידי חבלים שמורידים את הארון אט אט, ואז אמרו שני בניו קדיש, בניו של הנפטר. הרב אמון עשה תפילת קלמה לרחמים, ושני הבנים אמרו שוב קדיש, תם הטקס. הרב אמון רואה שכל המשתתפים פונים והולכים לכיוון הרכבים שלהם. הוא רצה לצעוק, היי, אתם לא כיסיתם את הקבר, אבל הם כבר היו ליד הרכבים שלהם. הוא החליט שהוא חייב להסביר להם שהלוויה טרם הושלמה. הוא רץ לעבר רכבו של אחד הבנים, איש מבוגר, אמר לו, למה אתם לא קוברים אותו? האיש הסתכל עליו כמו על כהן בבית קברות, מה עשינו עכשיו? קברנו אותו. לא, אתם רק הורדתם אותו לקבר, אתם לא כיסיתם אותו. האיש יצחק מבוכה, אומר, אוי, סורי, כעת הבנתי אותך. אל תדאג, שלנו לאדם מטרקטור שעשה את העבודה הזו, אנחנו לא בנויים בשביל זה. ניסה ללכת לשכנע את האחד יותר צעיר, אמר לו, אנחנו חפרנו את... אז הוא אמר לו, אנחנו חברנו את הקבר? לא. אז למה אתה מבקש שאנחנו נחסר אותו? זה בסדר, שילמנו רבגלד לטרקטוריץ, זה המשלה שהוא השתמש בה. תאמין לי, אם הייתי צעיר, הייתי מחסה בעצמי, אבל הוא מקצוען, הוא יעשה את הדבר על הצד הטוב ביותר. תודה לך רבי, אמר ונסע לדרכו יחד עם המכוניות האחרות. הרב אמון חזר לקבר חמותו וסיפר לאשתו מה שראה. יופי, אמרה, זכית לשלים עניין ליהודי. כן, אמר, אבל אני עדיין מוטרד. הלוויה למעשה לא הושלמה. הקבר לא כוסה, זו לא קבורה יהודית. ובתוך דבריו התקרב לכיוון הקבר טרקטור. אבל מאוד מכיוון שלפחות לכל הפחות מדבר ביהודי, אבל כבר מרחוק הוא לא יכול לטעות, היה איזה היספני שפשוט בא לעשות את העבודה שלו. הוא רץ אליו ושאל אם הוא יכול לחכות רגע. ההיספני היה קצר רוח אך נאתר. הרב עמוד נזכר שנלמד בישיבה שהתרחיש הזה נקרא מת מצווה. הוא זכר שנלמד כי מת מצווה זה לא רק במקרה שאף אחד, שאין אף אחד שיכול לקבור, אלא גם אם יש קרובי משפחה שהלכו ללוויה ואין ביכולתם לקבור, זה נקרא מת מצווה. הוא ניגש לאיש שישב בטרקטור ואמר לו, אכפת לך אם תיתן לי את, אני אעשה את זה במקומך. אתה תוכל ללכת ואני אקבור את האדם. היספני הביט בו בחשד, אני עובד כאן, קיבלתי כסף על עבודתי, אני לא הולך להתחלק איתך בזה. לא, לא, אני לא מבקש ממך שום כסף, אמר לו הרב. אבל זה ייקח לך המון זמן, ואני עושה את זה תוך 10 דקות, ואני לא יכול ללכת מכאן, כי אני אחראי לראות שאכן הקבר מכוסה, ולא ברחת ושרת אותו ככה. הרב אמון הבין את הרמז וענה לו, תמורת הזמן שתישאר כאן, אשלם לך $100. רק תמורת הזכות לחסות את הקבר. זו מצווה אצלנו. לעשות זו. אתה תישאר רק כדי להדק את האפר בסוף בצורה מקובלת. אתה מסכים? עבור דולר ביל, כינוי לשטר של $100, לא אכפת לי, אמר ההיספני ודומם את המנוע. במשך שעה שלמה, עמל הרב אמון לחסות את הקבר. מסתבר שמה שעשרות משתתפי הלוויה יכולים לעשות ב10 דקות, לוקח לאדם בודד פי כמה זמן. הוא חיסה וחיסה עד שהקבר כולו היה מכוסה אפר. לאחר מכן הסתובב כדי להציב את השלט הזמני שהמשפחה השאירה ליד הקבר. רגע לפני שעשה זאת הוא שם לב לשם הנפטר, סמואל שמואל בסוגריים כהן, ושם את השלט על הקבר. ואז הוא נכנס למכונית שלו יחד עם רעייתו והם המשיכו את הנסיעה לברוקלין. בכל הדרך לברוקלין חשב הרב אמון לעצמו, אני חייב להבין למה כל זה קרה. הרי לא תכננתי להיות בבית הקברות, זו הייתה החלטה של רגע, שנבע מהידיעה שרעייתי לא תוכל להשתתף בהזכרה בעוד שבועיים. פתאום צצה לוויה משום מקום, ונפטר שאני לא מכיר אותו זוכה בעשירי למניין, ואפילו ביהודי זר שקובר אותו בקבורה יהודית מדין מת מצווה. זה לא יכול להיות סתם ככה הסיפור המוזר הזה. ליהודי הזה חייבות להיות איזה זכויות מיוחדות שהביאו אותו לכך. הרב אמון החליט לערוך כמה שיחות טלפון, לחקור קצת ולברר קצת אודות הנפטר. הוא הרים טלפונים לברר על האיש וגילה שהוא היה איש עסקים עשיר מאוד, שלא היה מחובר ליהדות פרט לתפילות בימים הנוראים ובחגים. הוא גם התגורר בסביבה לא יהודית, לא היה מחובר לקהילה יהודית. במהלך הבירורים זרק לו מישהו שהוא תרם פעם לאיזה מבנה לישיבת נר ישראל בבולטימור. ישיבת נר ישראל? זו בדיוק הייתה הישיבה בו למד הרב אמון. הורים טלפון לרב הרמן נויברגר, שהיה המנהל בפועל של ישיבת נר ישראל, וסוג של מנטור, פטרון, שלא בנעורה. זמן רב הם לא דיברו שנים רבות, והרב נויברגר זה די הופתע לשמוע את קולו, התעניין במעשיו ובעבודתו החינוכית של הרב אמון כמחנך, ואז אמר, בוודאי התקשרת לצורך מסוים, מה רצית? אתה מכיר אחד סמואל כהן או שמואל כהן, הוא התגורר בכאן הקו הרב בשם השכונה של אותו שמואל בניו ג'רזי? התגובתו של הרב נויברגר הייתה מיידית, מאיפה אתה יודע עליו? השאלה קצת נשמעה מוזרה, אך באותו הרגע הרב אמון לא שם לב אליה. הוא נפטר השבוע ואני הייתי בלוויה שלו. אוקיי, אמר נויברגר, אני בכלל לא חלמתי שהוא ייצור איתך קשר. איזה קשר, אמר הרב אמון, אני בחיים לא הכרתי אותו. לא הכרת אותו, אז מה עשית בלוויה שלו? הרב אמון סיפר לו בקצרה כיצד נקלע במקרה לבית הקברות, להזכרה מוקדמת של חמותו, שבמהלכה נתבקש להשלים עניין בלוויה אחרת. הוא סיפר לו על הקבר הפתוח, שגרם לו להבין שמדובר באמת מצווה שהכל קרובה, וסיים בתיאור המעשה כיצד כיסה את הקבר לבדו, וגרם לכך שיהודי, שהוא לא מכיר, יזכה לקבורה יהודית כהלכתה. כשסיים לדבר, רב נויברגר כמעט שמעת את הטלפון. הוא כל כך התרגש עד שנשא קולו בבכי. הרב אמון לא מבין מה גורם לאיש המוקצע הזה להתרגש ואפילו לבכות. לאחר שהרב נויברגר התאושש, הוא סיפר לו בהתרגשות את הסיפור הכי מדהים ששמעתם מימיכם. לפני 40 שנה, כשגדלת בסיאטל וושינגטון ונרשמת לנר ישראל בבולטימור, חודש לפני שהתחלת ללמוד כאן, הודיע לנו אבא שלך שהוא פותר מעבודתו. באותם ימים הדברים היו שונים למדי מהיום, דברים שהיום נמכרים בפרוטות היו יקרים מאוד, נסיעות, שיחות טלפון. אבא שלך אמר שכנראה שהוא לא יוכל לשלוח אותך לישיבה כי אין לו את הכסף לשלם לך את שכר הלימוד ואפילו לא את הנסיעות. אני זוכר היטב, כרטיס מסיאטל לבולטימור עלה אז $300 לכיוון אחד. אבל לזה מצאנו פתרון, דרך להשיג את הכסף, אבל לטוס לישיבה. אבל הבעיה האמיתית שעמדה בפנינו זה מי ישלם את שכר הלימוד. חלנו לנסות לעזור, למצוא אדם שיוכל לממן את שכר הלימוד של הנער סטיבן אמון, סיפר הרב נויברגר. באותו זמן היינו במסע ומתן עם תורם כבד מאזור ניו ג'רזי, שאנו ביקשנו לשכנעו להנציח את הוריו. האינסטיקט הראשון שלי היה להימנע מלהתקשר אליו בנושא פעות ששכר לימוד של נער, מחשש שאז אני אפסיד את התרומה הגדולה של בניין בשווי מאות אלפי דולרים. כשהבנתי שאין מישהו אחר שיעשה זאת, החלטתי לפעול לשם שמיים. התקשרתי אליו ואמרתי לו בצורה ישירה, אני יודע שמה שאני עושה כעת יכול לפעול נגדי, אבל יש לי פה עניין דחוף של נער שאביו פוטר מעבודה, אין לו כסף לשלם שכר לימוד, אני פונה אליך, אולי תוכל לעזור בזה. אתה יודע מה ענה לי סמואל כהן? אומר הרב נויברגר. הוא אמר לי באלה המילים, אתה יודע, אני חודש נמצא בהתלהבות, חודש שלם, בהתלהבות גדולה מאוד. האם לתרום לכם את הבניין או לאוניברסיטה או למוזיאון אצלנו? כי במקום שאני מתגורר בו מעריכים יותר תרומות למדע או לתרבות, אבל עדיין היה ליבי נוקף אותי כי אני יודע מה היה רצון הוריי. אבל כעת שסיכנת את כל התרומה העומדת על הקו בשביל נער שאתה לא מכיר אפילו, שעוד לא לומד אצלך, אני מבין שהמקום שלכם הוא מקום שדואג למי שלומדים בו. אני אהיה גאה לתרום לכם את הבניין שביקשתם, כן, וגם את שכר הלימוד של הנער ההוא. כך זכינו, אמר הרב נויברגר, גם בך וגם בבניין המפואר שנבנה בשנות לימודיך כאן, וקצת בזכותך. אולי זכית ליהנות ממנו, אולי שנה עד שעזבת כאן, סיים הרב נויברגר את הסיפור הלא יאומן. הרב אמון היה עמום, אתה רוצה לומר לי שהאדם ששילם בסופו של דבר את שכר הלימוד שלי עבור כל השנים שלמדת בישיבה, שלמדתי בישיבה, היה סמואל כהן שאותו קברתי לפני מספר ימים? הוא ולא אחר, אמר הרב נויברגר. אתה חייב להבין מה היה כאן, אמר הרב אמון. בזמן שהייתי כאן בישיבה, למדנו בין השאר את ההלכה של מת מצווה. ומשום מה נחקק בזיכרוני ההערה שלא מדובר רק באמת שאין לו קרובים, אלא גם באמת שיש לו קרובים, מה שלא יודעים או לא מסוגלים לתת לו קבורה יהודית. את כל זה למדתי כאן בזכותו של מי? בזכותו של סמואל כהן. יוצא איפה שסמואל כהן בחייו דאג מבלי דעת לממן נער שילמד במימונו את ההלכה שתחרד במוחו כדי שיוכל בבוא הזמן לגמול לו ולהעניק לו קבורה ראויה. אדמו"ר הראשון מרוז'ין, רבי ישראל פרידמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר פעם, בראש השנה אנחנו מתארים את השם כי זוכר כל הנשכחות. השם זוכר הרי כל מה שנשכח. אז הרב אמר, כשאתה שוכח, השם זוכר, אבל כשאתה זוכר, השם שוכח. כשמישהו זוכר טובות וחסד שהוא עושה לאמן אחרים, הוא מצפה מהם לעשות אותו הדבר בתמורה, הוא בעצם רואה בהם אחראים לגמול ומזכיר להם זאת. אז הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אם אתה זוכר, אז אני יכול כבר לשכוח מזה. אבל אדם שוכח במרכאות את מה שעשה למען אחרים. כשמישהו עוזר שלא על מנת לקבל דבר בתמורה, הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אני זוכר את כל הנשכחות. אזכור זאת, ועשרות שנים לאחר מכן, אחרי שכולם כבר שכחו, אבדה שהחוב הזה ישולם לך במלואו. אני רוצה להודות לרב אמון, דיברתי איתו, הוא מדבר רק אנגלית, לכן היה קשה לי מאוד מאוד להביא אותו פה לשידור. אבל הסיפור הזה אמיתי כולו, ותודה גם לרב יואל גולד, שידוע בדרשות והרצאות שלו ברחבי העולם, שהביא לידתי את הסיפור הזה. ונמצא פה הרב אלי פרידמן, והשיר הכי מתאים הוא, קיים את הנער הזה, זה בדיוק מה שעשה, את הילד הזה. ואומר לך, בדמי חיי, הקשר בין קיים לדמי חיי. טלפונים שלנו זה 039-039-039.
קיים את הילד, קיים את הילד הזה, לאבי ולאמו. קיים את הילד, קיים את הילד הזה, לאביו ולאמו. ישמח האב ביוצא חלצה, ותגל אמו בפרי ויתנה. ישמח אביך ואימך, ותגל יולדתך. קיים את הילד, קיים את הילד הזה, לאביו ולאמו. קיים את הילד, קיים את הילד הזה, לאביו ולאמו. ישמח האב ביוצא חלצה, ותגל אמו בפרי ויתנה. ישמח אביך ואימך, ותגל יולדתך. ואהבור עלייך בהרעה, מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. ואהבור עלייך בערך, מתבוססת בדמי, ואומר לך, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. קיים את הילד, קיים את הילד הזה, לאביו ולאמו. קיים את הילד, קיים את הילד הזה, לאביו ולאמו. ישמח האב ביוצא חלצה, ותגל אמו בפרי ויתנה. ישמח אביך ואימך, ותגל יולדתך. ואהבור עלייך ואראה, מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. ואהבור עלייך ואראה, מתבוססת בדמי, ואומר לך, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמייך חיים. ואהבור עלייך בערך, מתבוססת בדמייך, ואומר לך, ואומר לך בדמייך חיים, ואומר לך בדמייך חיים.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד